ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
1 2 1 2 1 2. בוקר טוב יהודה
שלזינגר. אוי, זה חזק. בוקר טוב ברק סרי, בוקר טוב אוטוטו. אולמרט איתנו. לפני זה רציתי להגיד משהו חשוב מאוד.
קורין אלן נפטרה הבוקר בגיל 69, לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. היא נולדה בתוניס, עלתה בגיל 10 עם הוריה לישראל. במשך השנים היא הפכה לזמרת, מלחינה, יוצרת ומפיקה מוזיקלית מהטובות והבולטות בארץ. היא כתבה והלחינה עשרות רבות של שירים, והשאירה לנו שירים נפלאים כמו זן אדיר, ארץ קטנה עם שפם, אנטארקטיקה, טבעת נפלה, והלחינה את השיר שאנחנו שומעים ברקע שכתב אהוד מנור, אין לי ארץ אחרת. קורין אלן שיתפה באומץ כבר בשנת 2009, כי היא מתמודדת עם מחלת הסרטן. בשנת 2023 היא חשפה כי חלתה בסרטן הלבלב, וכאמור הבוקר היא נפטרה. יהי זכרה ברוך. וכמו ששמעתם, אנחנו מיד נפתח ברעיון עם ראש הממשלה לשעבר.
כבר איתנו על הקו, בוא נגיד לו בוקר טוב.
אז תודה, פרסומת אחת ומתחילים עם רעיון עם אולמרט.
ועכשיו... הלו, קצת תרבות חברים.
האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ביוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
בוקר טוב לאהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר.
בוקר טוב.
אתה יודע, בימים אלה, כל אזרח של מדינת ישראל... כל פטריוט ישראלי, מימין, משמאל, בעד נתניהו, נגד נתניהו, צריך להגיד לך תודה גדולה. ועל מה תודה גדולה? על הפצצת הכור הסורי בשישה בספטמבר 2007, כי אם לא, הכל היה כנראה אחרת, בעיקר, בעיקר, בעיקר בימים האלה, שבו הסוריה ככה מחליפה שלטון, ואסד נופל ונמלט. אני רוצה ברשותה שתחזיר אותנו לימים האלה שקדמו לתקיפה.
זה היה שאלות במסגרת ממה אתה עשוי ואיך אתה כזה ממלכתי?
בוא, שלזינגר.
בוקר טוב ראש הממשלה לשעבר, כן.
בוקר טוב. אני כמובן מסכים שאם היה קור גרעיני עכשיו בסוריה, זה היה מצב שונה לחלוטין, אבל למען ההגינות צריך לומר שהשאלה הזאת הייתה הרבה יותר רלוונטית בשנת 2011, כי כשהייתה מלחמת האזרחים בסוריה, המורדים האיסלאמיסטים דאז, כל אנשי ה-ISIS או דאש, השתלטו על מתחם דיר אזור, שבו היה קיים רק 4 שנים קודם לכן, הכור הגרעיני, שנהרס בשישי לספטמבר 2007. כלומר, לא צריך היה להמתין עד עכשיו, זה היה קורה ב-2011, אלמלא הכור נהרס. מ-2011 עד עכשיו כבר לא נשתנה דבר, כאשר מבחינה זאת, במידה שהיו מגיעות תודות, לא לי באופן אישי, כמובן, לממשלה שאני עמדתי בראשה, לצבא, קיבל את שביצע את זה לטייסי חיל האוויר שביצעו את הכור, הגיע להם ב-2011, ומאז זה הפך להיות חלק מהמורשת.
תגיד, אז איך ב-24/4/2008 אתה בעצם מנהל מגעים עם אסד, ואסד בעצמו אומר שאולמרט הביע נכונות לסגת מרמת הגולן?
אני לא יודע מה אסד אמר מעולם, א', לא דיברתי במישרין עם אסד.
הטורבוביץ' היה שם, הטורג'מן היה שם, ב-23/4 גם היה דיווח אפילו בעיתון סורי, שאתה מוכן לסגת מכל רמת הגולן תמורת שלום.
אני בטוח שבחיים המקצועיים שלך, היו לכם מקורות קצת יותר אמינים.
לא, זה הודעת לשכת ראש ממשלתו של אהוד אולמרט. רגע, אני רק אתקן אותך, זה לא מקורות שלי, הודעה של לשכת ראש הממשלה אהוד אולמרט ב-21/5/08, טורבוביץ' וטורג'מן נפגשו בטורקיה עם בכירים מדמשק, אתה היית באנקרה ב-2007, ומשם יצאו הדיווחים שאתה הסכמת לסגת מרמת הגולן תמורת שלום מלא.
אני חוזר, אם תאפשר לי לסיים משפט בלי תיקונים שלא דרושים, אני אוכל לעשות את זה. הפרסום שהיה מסע ומתן, פרסום נכון, היה מסע ומתן. מעולם, מעולם, בשום שלב במסע ומתן, אנחנו לא התחייבנו להחזיר אפילו לא מילימטר מהגולן. המסע ומתן התנהל בתיווך של שני אישים בכירים מטורקיה, דאוטלו, שהיה לימים ראש הממשלה והיה אז העוזר של ארדואן, ופרידון שהיה בשעתו גם השגריר, לימים היה מנכ״ל משרד החוץ והשגריר שלהם ברום, אבל הוא היה שגריר בישראל בשלב הראשון.
אז מה היה על השולחן?
ומה שעמד על השולחן זה מה שאני אמרתי לאסד מהרגע הראשון, אמרתי סליחה כמובן לארדואן שהעביר לאסד, אני יודע מה אתה רוצה, אתה יודע מה אני רוצה, בוא נשב ונדבר. בשום שלב לא היה דיון במישרין על נסיגה או אי נסיגה מרמת הגולן. מה שנכון הוא שהטורקים הציגו נום צדיקים שהיו אמורים להתחבר לאיזשהו קו שהיה אמור להיות כביכול קו הגבול, ואנחנו היינו צריכים להתייחס לזה, והסורים היו צריכים להתייחס לזה. אנחנו התייחסנו לקו הזה כאופציה שבהחלט שווה לדון עליה, ואמרנו את זה לטורקים, אנחנו מוכנים לדון על זה. הסורים אמרו שהם מוכנים לדון על זה, היו כל מיני, אני לא רוצה להיכנס ולהאריך, היו כל מיני דיונים על החקרת השטח, לא החקרת השטח.
זאת אומרת, כן יציאה מהשטח. רגע, בוא נמצא את הנקודה. זאת אומרת, לא הסכמת.
רגע, סליחה רגע, אדוני, מה אתה כל כך התפלא? היה כאן מסע ומתן במשך שנים.
זה בדיוק מה שאני רוצה לשמוע. עומד לך ראש ממשלה לשעבר.
של בנימין נתניהו ששלח את
לאוזר. הוא אומר, לא הסכמתי, ואז מצד שני אנחנו אומרים, כן הסכמתי לכל מיני נקודות בגבול. אין בעיה, אז אני אומר, עכשיו אנחנו מתפקחים מהאירוע הזה, ומאוד מעניין לשמוע את ראש הממשלה לשעבר. האם גם הוא התפקח, והאם הוא גם חושב שזו הייתה טעות?
אנחנו לא ננהל את השיחה בצורה הזאת.
קדימה.
כשאני אסיים את דבריי בלי הפרעה, או שתראיינו מישהו אחר.
אדוני, אתה מדבר דקות ארוכות ללא הפרעה, אני אשמח לשמוע אותך.
אבל אתה כל הזמן מפריע לי. אני לא רגיל לזה, אני מצטער.
בבקשה, תמשיך.
אם אתה רוצה, תסתפק במקורות שיש לך מסוריה, שעליהם אתה מסתמך, וזה בסדר. אני אומר שמעולם לא איבדתי הסכמה, לנסיגה מרמת הגולן. לדון על עתיד רמת הגולן בהקשר כן. על נסיגה לא הסכמנו. וזאת תשובתי, אין לי אחרת. אני ביקרתי לכל אורך הדרך, רציתי מאוד במסע ומתן הזה. אני לא עושה עכשיו השוואות. לפניי כראשי ממשלה, יצחק רבין, שמעון פרס, אהוד ברק וביבי נתניהו, כולם הסכימו לדון על נסיגה כוללת מרמת הגולן, והיו על זה מסעים ומתנים, והיו שליחים וכדומה. אני היחידי שלא התחייבתי לפני המסע ומתן על נסיגה מרמת הגולן, ולא התחייבתי בשום שלב לקבל את זה. היה ברור שזה מה שהסורים רוצים, זה מובן מאליו.
בוא נחזור לימינו אנו. אחרי נפילת אסד, נפילת משטרו, קודם כל מה אתה מעריך? טוב ליהודים, רע ליהודים, טוב לישראל, רע לישראל, מה ישראל צריכה לעשות במצב הדברים הנוכחי?
אני חושב שמה שהיא עושה זה בדיוק מה שהיא צריכה לעשות, והיא צריכה לסיים את מה שהיא עושה בקרוב. כלומר, אני לא יודע, אני לא כזה חכם, אני גם לא פרשן פוליטי, אז אני לא רוצה להיכנס לכל ה... ניתוחים או הפרשנויות. באופן עקרוני ברור שהעובדה שסוריה, המשטר של משפחת אסד התמוטט, זו בשורה לפי דעתי טובה. מה יהיה מכאן ואילך עם אלה שהשתלטו על סוריה? קשה להעריך, ולכן צריכים להיות זהירים. הפעולות שלנו לחיסול היכולת הצבאית התשתיתית של סוריה, חיל האוויר שלהם, הצי שלהם, מרכזי המחקר והפיתוח והייצור של אמצעי לחימה, כל הדברים האלה היו פעולות נכונות וטוב שנעשו. אנחנו נצטרך לסגת בקרוב מסוריה.
למה בעצם? למה שלא נשאיר שם?
משום שאין לנו שום עניין לכבוש חלק מסוריה או את כל סוריה. ומהסיבה הזאת, עוד מעט ישלחו כמה שליחים מקדומים או מאיזשהו יישוב אחר ביהודה ושומרון, כדי למצוא קברים בסוריה, על מנת שאפשר יהיה להתנחל גם שם. אני לא... אני לא
גם החרמון הסורי, גם אזור החיץ, לסגת מכל המקום.
אני חושב שאנחנו צריכים לסגת מכל האזורים האלה. כמובן, אנחנו צריכים להבטיח, ויש לנו את היכולת להבטיח, שהאזורים האלה לא יהפכו להיות לבסיסים שמאיימים על ביטחונה של מדינת ישראל.
אבל אתה אומר בדיוק בנקודה הזאת, מר אולמרט, בדיוק בנקודה הזאת, האם אולי אנחנו, כל התפיסה שלנו שמשתנית מהשביעי באוקטובר, שבמסגרתה אנחנו כבר לא נסוגים, כבר לא בורחים, כבר לא בורחים מעזה וראינו מה קיבלנו, ברחנו מלבנון, ראינו מה קיבלנו, אולי הגיע הזמן להתפקח מהתפיסה הזאת שאומרת, אני לא בטוח שאנחנו מדברים על שני קברים שעכשיו אתה שולח את כל אנשי קדומים לשם, אבל כן, לבסס את שליטתך הברורה והנחרצת שם, כדי שלא נחזור על טעויות העבר, כמו בעזה בלבנון.
זאת, יש דעה של גורמים קיצוניים שחושבים ככה, אני חושב שהדעה הזאת היא חלק מהרברבנות, היהירות, השחצנות, והביטחון העצמי המופרז שהביאו לשביעי באוקטובר. אנחנו, יש לנו את היכולת להגן על הגבולות שלנו, ואם אנחנו לא נהיה זכוכים ולא נהיה רדומים ונהיה ערניים, אז נדע לעשות את זה מבלי שאנחנו נתפס בהפתעה הנוראית הזאת של השביעי באוקטובר.
או שאנחנו פחות משדרים רפיסות, פחות משדרים חולשה, פחות נותנים רוח גבית לטרור. הרי כמו בעזה, אני זוכר אז בזמנו היו דיווחים שאריק שרון רצה בסופו של דבר כמעט להיכנע ולגרש רק 5 יישובים, ובסוף היה איזושהי שביבה מאוד מאוד דרמטית איתך, ואתה אמרת לו, צריך ללכת עד הסוף, כבר הצגת תוכנית, אתה לא יכול להתקפל. בסופו של דבר ראינו מה... מה התקפלות, בריחה, תבוסתנות ורפיסות גורמת. אולי זה הזמן לתקן את העוול ההיסטורי הזה, ולהגיד, חבר'ה, אנחנו כאן, אנחנו עומדים איתן, אנחנו הבריון השכונתי.
אני מציע שתעשו תוכנית מחר או באיזשהו יום אחר, ושיראינו אותך לתפיסת העולם שלך. תפיסת העולם שלי שונה. אני חושב שזה קשקוש מקושקש לדבר על רפיסות. מה שקרה הוא שהייתה זכיחות ויוערה ושחצנות וביטחון עצמי, וחוץ מזה, אשליה שהממשלה הזאת יצרה במשך שנים, שאנחנו יכולים להתעלם לחלוטין מהבעיה הפלסטינית, לא לדבר עם הרשות הפלסטינית, ולעומת זאת לפלרטט ולממן את החמאס, בהנחה שהחמאס יעריך מאוד את הנדיבות שאנחנו גילינו כלפיו, הן במישרין, באמצעות קטר, והוא לא יעשה את מה שהוא לנגד עינינו, הוא יתאמן כדי לעשות. אז לעשות מהכישלון של השביעי באוקטובר, מהזכיחות הזאת, מהיוערה הזאת, מהתרדמה הטוטלית הזאת, לעשות ממנה פרדיגמה על פי איך צריכה להתנהל המערכת הביטחון של ישראל, נראה לי דבר חסר ערך, חסר חשיבות, חסר כל בסיס ריאלי.
אמרת לפני כחודש בראיון לקריסן אמפור ב-CNN שהיינו צריכים לסיים את המלחמה בעזה לפני 8 חודשים, את המלחמה.
נכון.
עכשיו אתה יודע, יבואו ויגידו לך, תשמע, אם היינו נשמעים למר אולמרט, אז סינואר היה בחיים, ואולי גם נסראללה היה בחיים, ואולי לא היינו מחלישים באופן כזה את חיזבאללה, שהיה גורם גם לאסד להיות בחיים ולשלטונו להתקיים. מה אתה עונה לזה?
אני אומר קודם כל, שמי שאומר את זה זה מר אולמרט, לא אכפת לך לקרוא לי בשם הנכון שלי.
אולמרט, אוקיי.
אני עונה לך על זה.
אוקיי.
א', זה ב', אני אמרתי שצריך היה לגמור את המלחמה בעזה, כי בפועל, באופן מהותי, הגענו להישג הנדרש אז. מה זה קשור לחיזבאללה ומה זה קשור למלחמה בצפון? אמרתי משהו על הקיום המלחמה בצפון, אז אתה מערבב פה שני עניינים שהם אינם בזיקה ישירה זה לזה. מה שהיה בעזה הוא שאנחנו הגענו לאותה משוואה שבה מיצינו את היכולת להגיע להישג הנדרש בפעולה צבאית, במצב שבו יש אפשרות להציל את מירב החטופים שעדיין נותרו בידי החמאס, ואז היו עוד עשרות רבות של חטופים שכנראה חלקם נרצח בינתיים לצערי. הנזק שנגרם כתוצאה מהמשך הפעולה, הן באובדן החיילים שלנו, הן באובדן החטופים, והן בפגיעה שמטבע הדברים נפגעים גם אזרחים פלסטינאים שהם לא היו מעורבים בטרור. כל זה ירער את מצבה של המעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל, ללא ספק קידם וזירז את הוצאת צווי המאסר נגד ראש הממשלה ונגד שר הביטחון, ולא סייע לנו בסופו של דבר לעשות את מה שאנחנו רצינו, וזה להביא
חברה את החצופים. עוד שאלה בנושא אחר, לפני שאנחנו ככה ניגשים למשפט נתניהו, עדות נתניהו. במהלך העדות שלך בוועדת החקירה האזרחית אמרת משפט כזה, אני מקווה שאני מצטט נכון, יבוא יום ונוער הגבעות יראו והסתערו עלינו.
נכון.
כלומר, תפרט.
זה מה שאמרתי, זה די מפורט.
אוקיי, אבל...
נוער הגברות, כן. נוער הגברות, הם האיום הממשי והחזק והחריף ביותר על שלמות החברה הישראלית ועל הסולידריות הפנימית שלנו. הם כבר עכשיו מעורבים בפשעי מלחמה חמורים ביותר, שבצדק יביאו עלינו עוד ועוד כתבי אישום וצווי מאסר על ידי בית הדין הבינלאומי. מה שהם עושים כל הזמן הוא בלתי נסבל, זה נעשה תוך עצימת עין גם של המשטרה וגם של גורמים בצבא, ואם יום אחד תקום ממשלה שתקבל החלטה שבעיני נוער הגבעות היא החלטה שדגל שחור של חוסר חוסר הגינות, או שהיא עומדת בסתירה על העקרונות הבסיסיים של מדינת ישראל, לא יססו לראות.
אני רק מקווה שאתה אומר שהמשטרה, אתה אומר, מה שאני מבין נכון, שהמשטרה והממשלה מעלימים עין מהסכנות הגדולות, העצומות, כפי שאתה מדבר, שיכולים להיות מנוער הגבעות.
לא את הסכנות שיכולות להיות, אלא. את מה שהם עושים
את כבר. את מה שהם עושים כבר.
כן, רק שאנחנו מדברים כנראה על כמה בודדים במיוחד, ואנחנו קצת נזרים.
לא,
נזרים.
אנחנו מדברים על בודדים.
אנחנו מדברים מאוד על בודדים. דרך אגב, היו לא מעט נערי גבעות שנהרגו במלחמה, יש לא מעט אנשי ציונות הדתית שבכלל לא צריך בכלל לזה, ולכן אולי כדאי למקד את הדברים כדי שחס ושלום לא יתבלבלו ויחשבו מדבריך שאתה מדבר על זה פלח.
אף אחד לא מדבר על הציונות הדתית.
לכן אני מבהיר, אני בטוח שמר אולמרט לא מדבר על אנשי הציונות הדתית, הוא מדבר על פלח קטן מאוד באוכלוסייה, שלא יישמע מדבריו בטעות שמישהו מהאנשים
הקרושים האלה, יש לו כושר ביטוי סביב בהחלט, כן.
אתה לא רוצה להבהיר. אתה מסית כחלק ממערך ההסתה שאתה כנראה שותף לו.
לא, אדוני, אתה מסית.
אני מדבר עכשיו.
טוב, תן לו. אדוני,
אי אפשר להגיד עליי שאני מסית בשידור. אדוני, אתה מסית. אני בסך הכל נוטה להבהיר, אני אפילו מסכים לדבריך, אולי ישנם כמה גורמים עבריינים צעירים קטנים מאוד, אבל לבוא ולהגיד על כולם,
שהם
זה, בואו, זה מוגזם, ולהאשים אותי בהסתה, לא מקובל עליי.
אני סיימתי, תודה רבה לכם. אני מעולם לא דיברתי על הלוחמים, אמרתי שהם הגדולים והאמיצים והנערצים, שאני מצדיע להם ונפעם מהם, וכך גם כתבתי, נוער הגבעות זה לא הלוחמים, נוער הגבעות זה הרוצחים של פלסטינאים, שהם לא עשו דבר.
אז אנחנו מסכימים.
אני מודה לכם.
אני רוצה ברשותך.
אין בעיה, אני אוהב בריחות בשידור. אי אפשר לקרוא למגיש ברדיו מסית, כשאתה מסית נגד נוער גבעות, ואתה תפחד ממנו. סליחה, ברק, לא מקובל, לא יהיה. אני מאוד מקווה שהוא מדבר על אותה קבוצת אוכלוסייה קטנה מאוד, שולית מאוד, שהמשטרה מטפלת בה, ואי אפשר לקחת עכשיו את כל הגבעות, ואת כל ההתנחלויות, ואת כל ההתיישבויות, וכן, הם מזוהים מאוד עם הציונות הדתית, ולהתחיל להסיד נגדם. לא פה, לא כשאני כאן, לא מקובל. אז הוא יכול לנתק אלף פעמים. אלף פעמים.
כל הכבוד.
וזה לא מפחיד אף אחד.
יופי, תעלה את זה מהר לטוויטר.
ונתחיל איתו בשאלה.
תעלה את זה עכשיו לטוויטר.
אותו אני מעלה לשאלה, אבל לא, בוא נפתח איתו בשאלה של אדון אולמרט, אנחנו צריכים להגיד לך תודה רבה.
אתה יודע, זה מתחיל כבר להעיק הנוכחות שלך כאן. אני אומר לך, מתחילה להעיק הנוכחות שלך כאן. מתחילה להעיק.
בבקשה, יש מנכ"ל לרדיו, אתה יודע ולא פתחתי אותו בשאלה שאתה שאלת אותו. סליחה אדוני, צריך להגיד לך תודה רבה על זה שאתה נורא נורא עשית בסוריה. בוא, באמת, קצת, קצת, קצת
עיתונות. אין לך מזג נכון.
אז שאלת את אולמרט, אז אמרת לו שהוא לא יגיד נכון.
אתה יכול אחרי שהוא סיים, יש לך שעה וחצי מהרגע שהוא מסיים, להגיד עליו כל מה שאתה רוצה.
ברק, להתחיל את הרעיון עם אולמרט, ואנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה,
מסגרי אותם.
תודה.
כן, בוקר טוב, חזרנו, ברק. רצית לדבר, אתה לא רוצה, אין לך, נשבר לך בסדר, מצוין. אז אני אשמח לנאום לאומה, יש כמה נושאים שפתחתי בהם, אני בטוח שחלקם אתה בטח תסכים איתי. קודם כל, וזה דבר חשוב שנורא חשוב להזכיר אותו הבוקר, הילד יהושע אהרון טוביה, שנהרג אתמול בפיגוע, תזכורת חשובה לכולנו, קודם כל, אנחנו ככה מרוכזים מה שקורה בעזה, בלבנון ובסוריה, בסוף באיוש, ואני מקווה שאולי אנחנו נוכל לדבר על זה בהמשך. באיוש מחכה לנו 7 באוקטובר הבא, באיוש מחכה לנו אירוע מאוד 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 גדול, עשרות אלפי נשקים, עשרות אלפי מחבלים, עובדים שם יפה מאוד, לילות, מעצרים, עניינים, אבל העיניים שלנו צריכות להיות פקוחות על הדבר הזה. ועכשיו רציתי לשתף אותך בתחושותיי מה שנקרא מהשבוע האחרון. הפער המאוד מאוד מאוד גדול בין מה שמתרחש בשטח לבין מה שמתרחש, זה לא בתקשורת, כי התקשורת דווקא רצה על כל המגרש, בבית המשפט. זאת אומרת, מצד אחד אתה באמת באמת רואה שבוע פנומנלי. זאת אומרת, אם נגיד ספרי הלימוד של היום עוסקים במלחמת יום כיפור, במלחמת ששת הימים, בכל ההישגים המדהימים של צהל, איך הוא לחמו, ואיך הטייסים שלנו אז עשו תמרונים באוויר וניצחו את חיל האוויר, אנחנו היום, בשבוע הזה, נמצאים בשבוע שייכנס לספרי ההיסטוריה. זה שבוע שייכנס לספרי ההיסטוריה, בעוד 50, בעוד 40-50 שנה, השבוע הזה ילמד איך בבת אחת המורדים, דרך אגב, סליחה, לא החבר'ה הכי ידודתיים לנו, הבנתי שהבחור הזה לא איזה ערביסט גדול, אבל ראש המורדים הוא איזה שלוחה של דאש, אנחנו רואים איך הם מקלפים אנשים שם, מהזיות, באמת, דברים מאוד מאוד קשים, אתה לא רוצה את האויב הזה מגיע אלינו, קרוב אלינו בכלל, וזה שבוע היסטורי, אנחנו פשוט השמדנו צבא השבוע, אשכרה השבוע מדינת ישראל השמידה צבא, ואז אתה מסתכל ורואה מהצד השני את כל הסיפור הזה של נתניהו והעדות והלוביץ' וכל הדברים האלה. אני אשמח שתדבר דרך אגב. וכל הדברים האלה וכל ההזיות האלה, וזה פשוט מטורף, זה פשוט מטורף, הפער מאוד מאוד משמעותי. עכשיו אני מבין, דרך אגב אני לא שותף לאירוע שנתניהו אומר, זה 8 שנים שחיכיתי לדבר, עכשיו אני מדבר, כן? יש טענה מהצד שלך שהיא צודקת, שהוא ניסה לדחות את זה כמה וכמה פעמים, אז הוא לא ממש חיכה לזה בחיליון עיניים. אבל זה השולי, זה הבצד. once הגעת לאירוע הזה, וואלה, אפשר היה לדחות את זה, אפשר היה לרווח את זה, וזה עוד לפני שאני מדבר איתך על איך בכלל סיקרו את האירוע הזה, כל מיני בדיחות, זאת אומרת, אתה רוצה, אתה יודע מה, אני בא בלב פתוח למשפט הזה, אני רוצה באמת לשמוע, ואז אתה נכנס לטוויטר, ואתה נכנס לכל מיני, אתה לא רצית לדבר, אז עכשיו אתה רוצה לדבר, אז אני אסיים רק את הרעיון.
זה גיבוב של קשקושים.
ואז אתה מגיע, ואתה פותח כל מיני טוויטים של כתבי משפט, נתניהו עכשיו במופע סטנדאפ מרהיב, באמת, אחד מבחירי כתבי המשפט, כך הוא משדר אובייקטיביות החוצה. זאת אומרת, נתניהו עמד השבוע ואמר, תקשורת אובססיבית עליו, וכל מה שהוא ניסה להוכיח במסיבת עיתונאים שלו, יום למוחרת הגיעו כתבי המשפט, אמרו בדיוק את מה שהוא ניסה להוכיח. צריך להפסיק את האובססיביות הזאת, וצריך לחזור לסדר היום האמיתי, הנורמלי והשפוי.
אתה יודע, אני יכול להעריך דעה שמנוגדת לשלי ולהתווכח איתה, אני לא מצליח להבין משהו שאין לי מושג בכלל מה נאמר כאן. גיבוב של קשקושים. וסיפורים.
ולענייננו.
רגע, דיברת עכשיו?
בבקשה.
הסקט הוא שמה, זה אני לא...
היא יותר מהסקט, אני שמח לשמוע.
אני לא מצליח בכלל להבין מה אמרת. לא, זה באמת, אני, אתה יודע, בדרך כלל מבין, משתדל להבין.
אני אסביר, שזה אני פה.
לא, בסדר.
הפער בין מה שקורה בעניין הצבאי, בעניין המשפטי.
שר, זה בלתי אפשרי.
אתה לא הבנתי מה קרה, ברק.
בלתי אפשרי, לא בלתי אפשרי איתך.
אני רוצה לשמוע אותך.
אתה יודע, העובדה שאתה כנראה לא מופיע באף מקום, אתה בא לכאן ביום אחד, אתה משתגע.
אני רוצה לשמוע, אתה משתגע.
אז תירגע, אז תירגע.
אני רוצה לשמוע אותך, בבקשה.
אוקיי, אז תירגע, כי זה כבר מתחיל להעיק.
בבקשה, סרי.
לא מצליח להבין, יש כאן כמה, אתה יכול לבוא ולטעון, התקופה הזאת אינטנסיבית מאוד מבחינת חדשות, גם בפעם הראשונה ראש ממשלה מכהן, עומד למשפט, מעיד, זה אירוע דרמטי שהמדינה עוד לא חוותה ראש ממשלה לשעבר, כמו אולמרט שהיה כאן, אפשר להגיד שבאמת מבצע מוקד פלוס פלוס, מי שלא יודע מוקד, זה המבצע שישראל בפתח מלחמת ששת הימים השמידה את כל חילות האוויר של מצרים, סוריה, ירדן, ובכך ככה אפשרה מלחמה וניצחון מהיר, ומה שנעשה באמת ביומיים האחרונים, זה משהו שהוא דומה לו מבחינת השמדת 80% מהצבא הסורי. זה, אין ספק שהשבוע הזה הוא שבוע דרמטי מבחינת חדשות, אבל מה הקשר למה שאתה אומר? כשקורה כזה דבר, אז מתייחסים לבית משפט. בית משפט זה סיפור, והשמדת 80% מהצבא הסורי זה סיפור, וזה שבוע מאוד מאוד אינטנסיב מבחינת חדשות. ומה רצית? שראש ממשלה מגיע בפעם הראשונה במדינת ישראל להעיד בפרשה שמטלטלת המדינה כבר שנים, בפרשה שקורעת המדינה כבר שנים, בפרשה שהיא באמת לב ליבה של המחלוקת על כל נגזרותיה בשנים, אז לא יסקרו, אז לא יעבירו שידורים, אני פשוט לא מבין את הטענה, פשוט לא מבין את ההיגיון.
להסביר?
זה סיפור, תמתין, זה סיפור באמת דרמטי חשותי, ראש ממשלה מכהן, יש לזה משמעויות אדירות, כן יעיד יומיים, יעיד שלושה ימים, יעצור לקרוא פתקים בחקירה הראשית, מה יהיה בחקירה הנגדית, מה העדים אומרים, איך הוא מסביר את כל הטענות נגדו, איך הוא מסביר את כל ה... זו הרי דרמה מטורפת. מאידך, באמת, מלחמה, הישגים גדולים מאוד של, של, של חיל האוויר, של הצבא בכלל, אגב, הישגים מתמשכים, אז מה, למה זה צריך לעבור אחד, אחד על חשבון השני? שני אירועים דרמטיים, שני מסוכרים לטעמי בצורה מקצועית, טובה, במשך כל היום, כך צריך לעשות, כך זה יעשה, ולעצם העניין, זה, בכלל, אני חושב שכל ה... העדות של נתניהו מעלה שאלה בסיסית, שהיא באמת שאלה של דעתי, כן צריך להתייחס אליה, האם מדינת ישראל, האם הדמוקרטיה הישראלית מספיק חזקה, מספיק מושרשת, מספיק יציבה, שיכולה להכיל משפט של ראש ממשלה מכהן, בטח ראש ממשלה חזק כמו נתניהו, חזק, דומיננטי, ראינו השבוע את המופע, באמת דעתי בחלקו היה מביש, של שרים, יושב ראש הכנסת, מגיעים לחלות את פניו, ההוא אתמול יואב קיס, שר חינוך, באמת קצת, בוא נגיד ככה, קומץ בעיות במערכת החינוך, מגיע, מנפנף שם עם היד, שהנה, נתניהו, לא הייתי ביום הראשון של העדות, אני נמצא כאן ביום השני. האם ישראל יכולה לעמוד בזה? אתה יודע, ושמעתי המון המון משפטנים, בלי נטולי דעה, רק שאמרו, נגיד, איך מתקיים העניין הזה של הפתקים? זה דבר שהוא יכול להיות דרמטי. כותבים לראש ממשלה פתקים באמצע חקירה נגדית. אומרים, עורכי הדין, אתה לא יכול לדבר עם, עם הנאשם בזמן עדות.
אבל אי אפשר הלכת, לבדוק אם זה
יפה,
למשל פתק
הלכת כמה, אז אני אומר, זה סוגיה, סוגיה שהנאשם שהוא ראש ממשלה מציבה לפתחנו, מעולם זה לא היה. מה קורה עכשיו אם באמצע עדות חקירה נגדית סולבת, קשה, שבה התובעים מנסים להוכיח שהוא שיקר, שהוא סתר את עצמו, שהעדים די המדינה נתנו עדות אחרת לחלוטין ממה שהוא עיד במשטרה, פתאום קורה משהו בסוריה, בלבנון, בעזה, ומביאים פתק לראש הממשלה באופן שיכול... מה עושים עם זה?
כאילו להפסיק שוונג.
לכן אני אומר, השאלה האם מדינת ישראל יכולה, הדמוקרטיה הישראלית יכולה להעמיד ראש ממשלה מכהן? זו שאלה שאני, אחרי יומיים של עדות, לא מצאתי לעדיין תשובה.
בוקר טוב לביני אשכנזי, כתב משפטי וואלה.
בוקר טוב חברים.
בוקר טוב ביני, מה קורה?
בסדר, אני בסדר.
איך אתה מסכן את היומיים האחרונים, יומיים של עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו?
מעניינים, מרתקים. גרסה, נתניהו הולך פה על גרסה שלי קצת מסוכנת משפטית, אבל אני מקווה שאנחנו נדע בסוף למה הוא...
תסביר מה מסוכן.
כי בעצם מה נתניהו עושה? נתניהו אומר שלושה דברים. הוא אומר אחד, וואלה היה עוין. שתיים, לא היה שום סיכום בין לבין אלוביץ'. שלוש, כן, זה הדבר הסיסי שהוא אומר שמה, מעבר לזה שוואלה היה עוין, מעבר לזה שלא היה שום סיכום בינו לבין אלוביץ', הוא אומר, דיברתי עם כולם, כן, לא רק איתם. עכשיו, אני חושב שבהקשר הזה נתניהו מאוד מסתכן, כי בחקירה הנגדית ישלפו לו את כל הדברים האלה ויגידו לו, וואלה, לא בדיוק היה עוין, אתה לא בדיוק ראית בו אתר, שאתה יודע, לא ראית בו אתר של כלבים וחתולים, אלא הוא היה אתר בעל חשיבות. אני חושב שנתניהו היה עושה יותר בחוכמה, אם הוא לא היה מנסה לגמד את וואלה, הוא היה אומר את הדבר הבא. כן, היה לאתר הזה חשיבות, אבל היה גם לאחרים חשיבות, דיברתי עם כולם, וכמו שדיברתי עם כולם, דיברתי איתם, וזה לא הצליח, ולא היה שום עסקה, ולא שוחד.
עכשיו,
ולא...
הטענה, ביני, הטענה שמה, שוואלה נתן לו כאילו סיכור חיובי, שהטענה שלו שכל התקשורת הייתה נגדו, תמקד אותנו באירוע של התקשורת.
הוא בעצם, הטענה של הפרקליטות זה שוואלה הייתה לו היענות חריגה, זאת אומרת שוואלה זה היה כאילו חורג בטירוף, וגם שזה ניתן תמורה לזה שביבי ייתן את הפיזוק של בזק ויש. זאת אומרת, זה לא היה סתם סיכור רועד בוואלה, אלא ביבי נותן לפרור, ווואלה מצידון נותן היענות חריגה לסיכור רועד. עכשיו, למה אני חושב שנתניהו מסתכן פה בענך שהוא מגמד את וואלה ואומר לו, זה היה כמו, כאילו, היה עוין.
אתה... עוין או מגמד את וואלה מבחינת ה...
אומר, גם מגמד, אומר שכלבים וחתולים.
איתה אתר של כלבים וחתולים, כן.
גם וגם ואומר שזה עוין. למה הוא מסתכן? כי בחקירה הנגדית, אני חושב שמי שמכיר את חומרי החקירה היטב, יודע שזה לא בדיוק הייתה התפיסה של נתניהו כלפי וואלה, אלא הוא ראה בו אתר בעל חשיבות.
נכון, בעיקר מתחרה לוויינט, וגם לפי הסקרים שנערכו אז הוא היה שני, הוא היה שני אחרי וואלה באותם שנים מדוברות.
הוא עדיין שני, אבל לא משנה, לא נעשה פרסומת.
אוקיי.
אני רק אומר שבהקשר הזה, אם נתניהו ימשיך בקו הזה, השופטים יתפסו אותו כעד לא מהימן, ולכן אני במקומו לא הייתי עושה את הדבר הזה, אלא הייתי אומר את הדבר הבא, דיברתי עם כולם, ראשי הממשלה מדברים עם כולם, אבל זה לא היה משהו, אתה יודע, חורג בעניינים רגילים.
ולמה לדעתך הקו הזה? מה ההיגיון? הרי אין כאן עסק עם אנשים לא חכמים.
אין לי מושג למה הם עושים את האול אין, אני רק יכול להגיד שזה מתחבר למה שעמית חדד כן עושה בכיסרון רב, אני חייב לומר ביומיים האחרונים, זה שמנסים לנתק את המודעות של נתניהו לשוחד, מודעות זה יסוד נפשי, זה כוונה, במשפט פלילי צריך להוכיח שהתכוונת, שהייתה לך מודעות לקבל שוחד, ובכיוון שהם מנסים להגיד שלנתניהו בכלל לא הייתה מודעות לשוחד, אז הם גם מנסים לבוא להגיד, האתר הזה היה כל כך
שולי,
אז בוודאי, בוודאי,
בוודאי,
שלא הייתי
מוצר על הדבר הזה. אתה יודע, הכי מצחיק אותי שמדברים על נתניהו בהקשר של סיכור חיובי, בואו, בשנים האחרונות, טוב, אבל זה נדבר אני ואתה היום בחמש בערב, לא מספיק זמן. כן, כן, אנחנו נדבר על זה, לא, כי נתניהו, מה זה קיבל פה סיכור חיובי, יום יומי, כל הזמן, מכל מקום, זה באמת
אחת הטענות הזו. אני עוד לא מכיר פוליטיקאי אחד שטוען.
כן, בדיוק. לא, עזוב, נדבר על זה בערב. תגיד, רק מבחינת אווירה, זאת אומרת, אתה נמצא שם בתוך האולם כל השעות האלה, מבחינת אווירה. מה האווירה במקום?
בתוך האולם או מחוץ לאולם?
בתוכו, בחוץ נדבר על זה גם בערב. בתוכו איך?
בתוך האולם, האווירה היא מקצועית, אבל היא מאוד מאוד, איך אני אגיד לכם, כאילו, אין חפצן, זה עבר, זה כאילו מקום, זה אולם שהוא מבטון מזוין והוא סגור, אין חפצן, יש מתח, יש איזושהי...
דרך אגב, הוא ממוגן אחרי כל הסיפורים של המיגון? זה הממוגן? זאת אומרת, אם יש הזקה לא מתפנים.
אין חלונות, אין כלום, אין חמצן שם, ובאמת, אני מרגיש שאני מתעדה שם, ומבחינת הזה, דיון מקצועי.
תגיד לי, בשאלה, אנחנו ממש לקראת הסוף השאלה האחרונה, עניין הפתקים. ככה דובר בזה רבות, עניין הפתקים, אתה יודע שזה פחות דרמטי עכשיו בחקירה ראשית, אבל בחקירה הנגדית, עם באמת הצורך הזה לקבל גרסה כמה שיותר מהימנה...
זה לא מפריע, עזוב אותך, אתמול...
לא?
תקשיב, אתמול אני ראיתי במו עיניי את הבחור מהשבק שמכניס לו עם העטפה סודית, נתניהו אומר, תביאו לי את, תוך כדי ועוד עונה לשאלה, זה לא יפריע אתמול, צריך להגיד את זה בהגיד.
אוקיי, 100%, על הכיפק, זה רוצה לשמוע, כי זה בכל זאת משהו שהוא שונה מכל נאשם אחר, שלא מקבל פתקים ולא יכול להתייחס לדברים שמביאים לנו בחוץ תוך כדי עדותו.
אני קורא לזה אצטלה של בידי, הקוויטל, אבל זה יהודה יסביר לך.
100%. ביני אשכנזי, כתב משפט וואלה, תודה רבה רבה והמשך יום טוב.
יום טוב. One, two.
בוקר טוב, בוקר טוב, אנחנו בשעה השנייה, ואני רוצה לדבר ככה, כמובן, על תחילת המשפט, תחילת עדותו של נתניהו, מול, שלשום, חוזרים ביום שני הקרוב, וזה הולך ללוות אותנו עוד לפי הערכות של משפטנים, חודשים, ופסק הדין, שמעתי בבוקר ככה, הערכות של שופטים בדימוס ועורכי דין בכירים, כולם מעריכים שאם לא תהיה עסקת טיעון, המשפט הזה ייגמר במקרה הטוב בעוד 3 שנים, וזה עוד לפני הערעור לעליון, אם יתקיים. ולכן זה הולך ללוות אותנו עוד הרבה הרבה זמן, ואני חושב שאנחנו גם נראה איך זה הופך להיות שגרה. תזכרו איך התחיל המשפט של נתניהו, באיזה ככה פרופיל תקשורתי גבוה, התרגשות גדולה, סיקור אינטנסיבי, ולאט לאט זה הלך ודווח, זה הפך להיות ממש חלק מהשגרה. כך גם לגבי העדות של נתניהו, שהתחילה כאמור בהתרגשות גדולה, הפגנות בחוץ, בעד, נגד, בפנים, שרים וחקים נרגשים, ולאט לאט, אני מניח שבעוד חודש זה כבר ייראה
שגרה.
שגרה, גם שגרה משעממת.
משעממת,
כי ירדו שם לפרטים, בענייני רגולציה. כן, אני חושב שאני בכלל חושב שהתיק הכי בעייתי של נתניהו בכל תיקי אלפים, זה תיק 1000. שם התביעה על קרקע סופר מוצקה, קשה מאוד להכחיש, גם עדי מדינה, גם תיעודים, גם דברים שאפשר לאמוד אותם בכסף. אתה יודע מה, גם אנשים מבינים את זה. אני תמיד אומר שיש בסוף, אתה יודע, אתה יכול למשל לשבת באיזו ועדה, באיזה משרד ממשלתי, ולטעות בלא בזדון חלילה, לטעות לגבי סתם מכרז, שבסופו של דבר, כי עשית את זה כך ולא עשית את זה אחר, בנושא מאוד מאוד מקצועי, ולגרום לאוצר המדינה, למשלם המסיעים, הפסדים של מאות מיליונים. ואם זה נושא מקצועי מאוד מאוד, זה לא יעניין, יהיה קשה להסביר אותו, יהיה קשה לתת אותו לציבור. מתנות, תכשיטים, סיגרים, שמפניות, אני יודע, סוויטה של אהוד ברק ב-20,000 שקל, אלה דברים שאנשים מבינים. אנשים מבינים. לך את זה, קח את האדם הסביר, תשאל אותו על מה תיק על 4,000, הוא לא מבין.
זה נכון, אבל
הוא לא מבין. תיק 1,000 מבינים. כשאתה אומר,
זה שמפניות,
האיש עשיר נתן לראש ממשלה שמפניות, נתן לראש ממשלה סיגרים, נתן תכשיטים, נתן זה, אנשים מבינים.
אתה צודק, ויש רק עוד אלמנט אחד שצריך להוסיף, וזה גם הווייב שבו התקשורת באה. למשל, את מסכים איתי שלמשל סוגיית הצוללות הייתה הסוגיה הכי, הכי באמת משעממת, קשה, מובעת. אני זוכר את התחקיר של דרוקר.
מאוד מקצועית.
כן, בדיוק, אבל אתה אומר, אתה אמרת לאנשים ברחוב טיסנקרופ, ראית, עזוב אותי בשקט, אין לי מה זה.
בגלל זה אני אומר לך, הנזק, תקשיב, בתור מי שהיה שעבד עם שרים, אני תמיד הסברתי לשרים.
אבל אז, רגע, שנייה,
רגע. רק במילה הזאת, אני תמיד הסברתי לאנשים שעבדתי איתם, שבסוף יש התנהלויות, יש צעדים, יש דברים, יש עבירות, שאנשים מבינים. וכשהם מבינים זה הרבה יותר חמור מבחינתם, כי כשהם מבינים שנגיד בזבזת הרבה מאוד כסף על משהו שהם מבינים מה זה.
אבל זה בדיוק העניין, בסוף התקשורת הישראלית עכשיו היא תיקח, כאילו כל אויבי נתניהו, תשמע, ראיתי השבוע איך מסקרים את זה, ראית בדיווחים אובייקטיביים, עוד פעם כתב משפט שאני מוכיר ומעריך מאוד, כתב משפט יושב באולפן ומתחיל להגיד, וזה, ונתניהו שהוא בעצם אדם מאוד מסוכן לישראל, והאוחנה שהוא עבד נרצע, והוא סמרטוט, וזה כאילו בדיווח אובייקטיבי. זאת אומרת, לתקשורת הישראלית יש יכולת.
למה זה חשוב?
אני אסביר.
למה זה חשוב להתנהלות בבית משפט? הרי מה, השופטים שומעים את זה?
אני אסביר. כי לתקשורת הישראלית יש יכולת לבוא ולתת דגש ולצייר את זה באינפוגרפיקות והכל, את מה שחשוב להם. ויש לה גם יכולת להעלים את כל הדברים. הרי זה בדיוק מה שנתניהו טען כל הזמן עכשיו. תשאירו את המצלמות פתוחות, שהוא אמר הרי במסיבת עיתונאים. כאילו את כל מה שקרה בשלוש שנים.
אבל זה דברים זניחים, יהודה, אני אגיד לך גם למה. הגענו לבית משפט מול 3 שופטים מקצועיים. זה לא משנה מה אומרים פה ולא משנה מה אומרים שם. בסוף הראיות ידברו.
ציבורית, תגיד, אתה חושב שהחקירות האלה היו נפתחות טענות לולא תקשורת
ישראל. 100%, אני אומר לך יותר מזה. היו הרי טענות, הרי היו, עזוב, היו טענות נגד מנדלבליט, בחלקם אני מצדיק, שהיו כאן הנחות סלב שהוא נתן לנתניהו, גם באישומים, בוא אני אגיד לך, רבים מהטובים חשבו שבשלושת התיקים צריך להגיש משפט שוחד, רבים מהטובים, ובסוף הוא החליט ללכת על שוחד, מרמה והפרת אמונים בשני תיקים, ולכן אני אומר, עזוב את זה, בסוף הגענו למאניטיים, עכשיו המשפט מדבר, אבל אני אגיד לך מה עושים, וזה הכי חמור.
אבל רגע, אתה שמעת למשל את המשפט של מנדלבליט, שאתה לא שומע אותו בימים האחרונים, שהוא אומר עכשיו שאם לא היה 4,000, הוא גם לא היה מגיש את האלף, אתה אומר שהאלף הוא נורא נורא קריטי, ואחרי שארבעת
אני אומר שהתיק הכי רציני זה אלף.
אבל אף, לכן אני אומר, אבל הנה למשל אמירה של יועץ משפטי לשעבר מנדלבליט, שהוא, אתה מסכים איתי, פיגורה בתחום, שהוא אומר בעצמו, לולא 4,000 בכלל לא הייתי מגיש אלף. עכשיו יש לגיא פלג, או לגליקמן, או לביני, או לכל כתבי משפט אפשרות, לבוא ונגיד, על מה אתה מדבר באיזה? יש לך 10 שעות סיקור.
כי בסוף, אם אין כלום, אז יגידו השופטים בתוך התהליך, אין.
השופטים לא מושפעים. לדעתך, השופטים
ממש, אני אומר לך, מדובר בשלושה שופטים מקצועיים, בית המשפט המחוזי.
אני לא מאמין שאתה
מאמין. נעשה דבר אחר, נעשה דבר אחר.
אתה כיועץ תקשורת,
אז אני אומר לך
שנעשה. אתה לא מאמין בזה שההשפעה בחוץ נכנסת לכולם בית המשפט?
לא, אבל נעשה כן דבר אחר, נעשה דבר אחר. יש כאן מסע מתוזמר שבמסגרתו רוצים לפרק את כל הדברים שעליהם יושבת מדינה דמוקרטית. עכשיו תראה, בגלל המלחמה, לא קשור למשפט נתניהו, בגלל המלחמה, בגלל שאלת אחריותו של ראש הממשלה, רגע, זה דבר, אבל זה לא קשור למשפט, מה שאני הולך להגיד. אז פוגעים בשיקולים של הרמטכ"ל, ובמקצועיות של הרמטכ"ל, ובמקצועיות של ראש השב"כ, ובשיקולים שלו, וכמובן ראש אמ"ן, וכל מי שרק נוגע, וזה בשאלת אחריותו. עכשיו, לקראת המשפט, עושים הכל כדי לערער את האמון של הציבור בבית המשפט. אני מזכיר לך, נתניהו, זה תמיד, רגע.
האמון שמה חצי קלאץ'.
אוקיי, אז תגביר את זה. אז אתה כראש ממשלה, תהרוס את הכל. אם זה חצי קלאץ', שעל זה זה נשמח.
אם צריך לתקן.
לא, אז תהרוס.
לא צריך להרוס, צריך לתקן.
בוא אני אזכיר לך, נתניהו תמיד הלך לגחורה. למשל, החקירות התנהלו, הוא לא יעז להגיד מילה על המשטרה. הרי ההליך הוא קודם כל המשטרה חוקרת, ואחרי זה היא מגבשת את המלצות, ומעבירה ליועץ המשפטי, שאמרו לקבל החלטה אם להגיש משפט או לא. אז שהחקירות התנהלו נגדו, הוא לא יעז להגיד מילה בפומבי, בטח לא בפומבי, בטח לא להחיד.
גם עכשיו הוא לא אומר מילה.
אוקיי, רגע, אני אסביר לך למה, זה בדיוק הנקודה שאני יכול להסביר לך. ברגע שהמשטרה והלשך סיימו את החקירות והעבירו המלצה ליועץ המשפטי אביחי מנדלבליט, הוא התחיל לתקוף אחור את המשטרה, כי הוא כבר לא צריך אותם, הם גמרו את העיסוק בו, הם כבר העבירו את ההמלצה, שחט אותם, דברים איומים על איש ומינה, על איש ומינה על הלשך, ואז הגיע מנדלבליט, ואז הגיע מנדלבליט שהמתין והמתין והמתין והמתין, עד לזה, והוא לא יזלה להגיד מילה, להפך, דיברו עליו בדברים הכי טובים, כי ידעו שהוא ביד, שגורלו של נתניהו, כן משפט, לא משפט, מצוי בידיו של מנדלבליט. ברגע שמנדלבליט החליט שיש תו אישום, התחיל מסע מטורף נגדו, ואז הגיע לשופטים. עכשיו כמובן שהוא לא יגיד מילה.
לא יגיד לשופטים, טוב, אין, לא ייכנס.
הוא בידיים שלהם, הוא בידיים שלהם.
חידוש גדול.
אבל מסביב יש את הכשרת הקרקע להרשעה.
אני רוצה להמשיך את הקרקע, אומר.
או הכשרת הקרקע לקראת עסקת טיעון שבמסגרתה הוא יקבל קלום. אל תאמינו לבתי משפט. מי זה בתי משפט? מה זה בתי... אז אתה יודע, זה בא אפילו בסיפור הוועדת חקירה ממלכתית. מה פתאום ועדת חקירה ממלכתית אומר נתניהו שצעק מעל כל במה לפני 2.5 שנים, לא לפני 200 שנה, ולא לפני 20 שנה, לפני 2.5 שנים, שרק ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט עליון, שופט עליון, היא זו שיכולה לחקור את חקירת הרוגלות, ואתמול אנחנו שומעים את דודי אמסלם, מודיע קבל עם בעולם והכנסת, ועדה פוליטית, ולכן אני אומר, יש כאן ניסיון לשבור את האמון של הציבור בבית המשפט, כי אם הוא יורשע, יגידו, רגע, אבל אמרנו לכם, מה אתם מתפלאים? ואם הוא יסוכה, אז יגידו, אתם יודעים, למרות שהשופטים שמאלנים ומוטים ושונא נתניהו, הנה, אתם רואים לאף הגיעו, לא הייתה להם רב, הם מזיקו אותו.
אומר זאת כך, בוא, זה לא איזה חוכמה גדולה, זה לא איזה פרשנות שכולם יכולים לתת את
אני אדם קטן, אני לא
מתיימר. תן שנייה להשלים את הרעיון לפני שאתה זה. אני לא מכנה אותך פה בשמות, לא מחלה זימון שלך זה, לא פרחח, לא נעלה בית. אני מדבר אליך בכבוד, זה ימשך ככה, גם שאתה תצעק. זה אני, זה סליחה מהמאזינים שכועסים על הדבר הזה. זה אני, זה המוצר, אין מה לעשות. אותו דבר אני אומר לך עכשיו באירוע הזה. מה אתה אומר? מי היה מאמין שנתניהו לא יתקוף את המשטרה כשהוא נחקר על ידיה? מי היה מאמין שהוא לא יתקוף את מנדלבליט שהוא צריך להגיש? ברור שהוא לא יעשה את זה. האם זה גורם לכך שאי אפשר להצביע על הכשלים? האם זה גורם לכך שאנשים פשוטים, כמוני, דרך אגב, כמו גם הח"כים השרים, כמו הרבה מאוד ימנים אחרים, לא יכולים להעלים עין מהאובססיה החולנית שראינו במשטרות, על הפשפשים, ועל עדי מדינה, ועל הלחץ, ועל איך השתמשו במאהבת שלו, ובמשפחות שלו, וכל הדברים האלה, אסור להצביע על הדבר הזה?
לא, אני אגיד לך...
מה, זה טירוף הדעת. ברור שצריך להצביע על הדבר הזה, וברור שהייתה פה, זה כמו מה שעשו עם ברסלב הזה, עם הניידת ברסלב הזה. יש לך ספק שאם זה לא נתניהו, החקירות הן הרבה פחות דרמטיות. לא ברור שיש פה
החקירה מררית.
לא ברור לך, כמו למשל, האם כל בן אדם סביר היה נעצר בשבת דתי על פרשת משפטים בושה, או בגלל שזה היה למנדלבליט? מי היה מאמין שיש מקרים מיוחדים וחריגות?
אמא שכולה צריכה לעלות בשידור, וזה יותר חשוב על רגע משפט. יהודה שלזינגר, את נתניהו לא מעניין כקליפת השום תנאי מעצרו של אלי פלדשטיין.
אותי זה מעניין.
כמו שלא עניין כקליפת השום תנאי מעצרו של ניר חפץ.
אני אספר לך משהו אחר, לא הכל נתניהו ברור.
ברגע, ניר חפץ,
אותי מעניין אותי פלדשטיין, וגם אותך צריך להגיד.
לניר חפץ הקדישו כמעט ישיבת שלמה על הפשפשים. ברגע שהוא נהיה עד מדינה, עניין אותם שישן לא עם פשפשים, מצידם שישן עם נמרים. ככה גם אלי פלדשטיין, לא מעניין אותם.
כמו שאני דואג למי שירד הורים.
יוצאים לפרסומת אחת, ולאחר מכן אנחנו מעלים רעיון מאוד מאוד מעניין ומרגש.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
בוקר טוב לגלית הלפרן, אמו של סמל ראשון ברק דניאל הלפרן, זיכרונו לברכה, מפקד כיתה בגדוד שקט של חטיבת גולני, שנהרג לפני שלושה ימים, גבעתי, שנהרג לפני שלושה ימים מפגיעת טיל נונטט בג'בליה.
בוקר טוב.
קודם כל אנחנו שולחים לחיבוק רצום, משתתפים בצערך.
ורוצים לשאול אותך, סיפרו לכם, תיארו לכם את נסיבות התקרית שבמהלך ברק דניאל נהרג?
בא לכאן המגד, שהיה שותף באירוע שקרה להם. הם היו בדרכם ליציאה מהמגנן, מהמקום המוגן שלהם לרגילה. כולם כבר כמעט היו מועמסים על המסעיות, ופשוט עשו עליהם מערב של 15 מחבלים, שירו שלושה טילי נונטט, וירי נקל, והתחיל אירוע.
נזכיר שבתקרית הזאת נהרגו גם סמל ראשון עידו ז'אנו, וסמל אורי כהן, ו-12 לוחמים נפצעו. שלושה מהם במצב קשה, כן.
נכון. בין השלושה היה ברק.
ואת אומרת משפט מצמרר, את אומרת, אני ידעתי שהוא לא יחזור.
נכון.
תספרי לנו, תפרטי.
זו ידיעה שחיה בתוכי. ידעתי שהוא לא יחזור. אני ידעתי שברגע שהוא ייכנס לעזה, הוא לא יחזור. הוא היה...
אז זה תחושת בטן של אמא?
כנראה. הוא היה מק טירונים, הם סיימו את המסלול, והוא היה צריך לבחור את התפקיד הבא שלו. היו לו אופציות. הוא יכול היה להיות סמל בבסיס טירונים, הוא יכול היה לקחת מחזור נוסף, ביקשתי ממנו את זה, דיברנו על זה, ואני חייבת להגיד שהוא הקשיב, הוא שמע את כל מה שאמרנו לו, והוא אמר, אמא, זה לא יקרה, אני לוחם, וזה התפקיד שעליו הוכשרתי, אליו הוכשרתי, ואני נכנס, וזה התפקיד שאני יעשה, ואם לא אני, אז מי? מישהו אחר יעשה את זה.
תגידי, וכשאת חשה את זה, לאורך, אני מניח, חודשים ארוכים, זה מנהל אותך? זאת אומרת, נגיד, את כותבת לו דברים בצורה מסוימת, את אומרת לו דברים קצת אחרת?
קודם כל, אני אמרתי לו את זה.
מה?
אמרתי לו, ברק, באחת הנסיעות שלי, אני תמיד הייתי מסיעה אותו לבסיס, והיה לנו ככה שעתיים שלמות לדבר, או אפילו שהוא, אתה יודע, שככה שהוא יהיה לו עוד קצת זמן בית כזה עד הבסיס. ובאחת הנסיעות שלי, ממש לפני שהוא סיים את הקורס האחרון שלו, כמק, אמרתי לו, ברקי, יצקו לי בדלת. תחשוב על זה רגע. תחשוב גם עלינו.
מה הוא אמר לך?
אז הוא אמר לי, אמא, אני מבין. אני מבין אותך, אני יודע. אבל אני נכנס, אני לוחם. ואני חייבת להגיד שאני שלמה עם זה, או, כאילו, אפשר להגיד, זה לא משהו מנחם, אבל אני שלמה עם זה שהוא הלך בדרכו, וזה מה שהוא רצה לעשות, ושהוא הגשים את ה... את, ה... את עצמו, בזה שהוא רצה לעשות, לא כפו עליו את זה, לא, הוא לא הלך לא בחיוך, או ב, אתה יודע, ב, בתחושות קשות או לא טובות, הוא רצה לעשות את זה, הוא קיבל את זה, הוא היה שלם עם ההחלטה שלו, ואני מבינה את זה.
אבל אני מתאר לעצמי את הסיטואציה, שבו אמא יושבת עם הבן ברכב שעתיים נסיעה, ואומרת לו, ידפקו אצלי בדלת. זה... אין לי כל כך מילים.
כן, אבל... ברק הוא ילד בוגר מאוד, כאילו זה דברים, הוא פשוט היה, הוא גם מנהיג, הוא גם מדריך, הוא גם, הוא תמיד היה במקום ש... במקום בוגר.
וכשהם דפקו, כשהם דפקו בדלת, מה אמרת להם?
ידעתי. זו המילה הראשונה שאמרתי. אני ידעתי, ידעתי, ידעתי.
וברק שלך באמת היה מלח הארץ, היה מדריך בצופים, היה כדורסלן, היה כדורסלן מצוין, זכה בצלחת אליפות.
נכון.
ספרי לנו עליו.
ברק הוא ילד, מקקה ברק בנשמה, הוא ילד שאי אפשר לפסטס אותו, הוא מאוד גבוה, הוא 1.95 מטר, יש לו אור בעיניים וחיוך נצחי, וקריזמה מטורפת, הוא נכנס לכל מקום, ואי אפשר לפסס אותו, אי אפשר לפסס את הילד הזה. הוא תמיד עם לב פתוח, הוא תמיד בחיוך מדהים, והוא תמיד מקשר ומחבר, ותמיד אנשים סביבו, והוא תמיד מנהיג, וכזה, כי הוא כזה, כזה הוא. והוא עושה את הדברים האלה כי הוא אוהב את זה, הוא אוהב לתת, הוא אוהב לתת, הוא עושה את זה באהבה וברצון, ובלי צורך בקבלת תמורה בחזרה. וזאת הנתינה שלו לחיים. הוא נתן לכולם, לכל מי מסביבו, גם אנשים שהוא לא הכיר, תחושה שהם חשובים, שהם חלק ממנו.
דיברת
על... פגע כברק.
בנפשם
של כולם.
אני מכיר את ברק. אגב, את יודעת, קראת לו ברק כי אמא שלי זכרונה לברכה שנפטרה בגיל 46 גם קרא לי ברק, כי אני חושב שהיחידה שקראו לי, מי שקרא לי ברק כי זה... כן, ושמוליק ברנר, מאמן מכבי רמת גן בכדורסל, הקדיש אתמול את הניצחון באירופה על קבוצה מהתונה לזכרו של ברק.
נכון, ראינו את זה.
כן, כן.
אין למקום שברק היה שם ולא נגע בו. אין דברים כאלה. הוא היה מלך, מלך הארץ ומלך בעצמו.
תגידי, חשבתם על דרכים להנציח אישיות כזאת?
כן, יש, כאילו, אנחנו...
תהיה עדיין מוקדם.
אנחנו עוד ממש, אתה יודע, אתם יודעים,
באבל.
בתוך האירוע הזה.
כן, תראה, הוא נפצע לפני 3 שנים במשחק הדורסל, קרע את הרצועה הצולבת בברך, הורידו לו פרופיל, נלחם להעלות אותו כדי להיות לוחם...
נכון. הוא חזר לכשירות, הוא עוד המשיך לשחק אחרי השיקום.
אבל זה פציעה קשה, זה פציעה באמת, שמורידים פרופיל, ואתה יודע, הסיכוי שלך להיכנס, להתקבל ליחידה קרבית, הוא לא מי יודע מה, ואת אומרת שהוא נלחם כדי להגיע לגבעתי.
נכון, הוא דפק בדלתות של הרופאים, ואמר להם, תרשום לי כמה פעמים, עד שהוא רשמו לו שהוא קשיר, ועם זה הוא הלך... לצהל ולוועדות, אמר, תרימו לי את הפרופיל, כי אני רוצה להיות לוחם.
אנחנו נפעמים פעמיים בשבוע בערך מהדור המדהים הזה, שאת יודעת, כל הזמן אמרנו, זה דור הילדים, דור טיק טוק, דור זה, דור פה, דור שם, בסוף אתה רואה בן אדם, נפצע, חוזר, דופק על דלתות של רופאים. חייב להגיד לך שמבחינתי זה אירוע של הבית, זה חינוך מהבית.
אני רוצה להגיד לך שאנחנו פה במהלך השיבה, באים לפה החברים, הדור הזה הוא פשוט, אני נפעמת לראות, כמו שאתה אומר, מה חשבנו ומה הם באמת. פשוט דור מדהים. אפרופו, ברק אמר לי אבא שלו, אבא שלו גם היה בגבעתי, אז אבא שלו אמר לו, אתה יודע, עזוב, אני נלחמתי, מה אתה צריך עכשיו להילחם? מה גם אתה עכשיו צריך להילחם? אז ברק אמר לו, אבא, כל דור במלחמה שלו. וזאת המלחמה שלנו.
אבל אף אחד לא פילה, לא האמין שתהיה כזו מלחמה קשה, שיהרגו כל כך הרבה חיילים, אבל דיברת על גבעתי, הוא היה מאוד מאוד גאה בשירות בחטיבה, אני עכשיו מבין שבגלל שהאבא שירת שם, מה זה היה בשבילו להיות לוחם בגבעתי?
אבא שלו שירת בגבעתי, אבא שלו היה קצין בגבעתי, לפני 1,000,000 שנה, כן? אח שלו הגדול, לברק יש שני אחים תאומים, אחד מהם.
כן? בני כמה?
22.
אוקיי.
אחד מהם היה גם בגבעתי לוחם. גם אבא של ברק וגם אופיר, שניהם היו ברותם, וברק החליט שהוא הולך לגבעתי, אבל הוא יהיה בשקד. והוא היה מאוד, הוא מאוד אהב את זה. הוא רואים את זה בתמונות שלו, רואים את זה ב... כתבתי לו ב... ברכת גיוס שלו.
כן.
שלא פחות, חשוב לחזור הביתה בשלום ובחיוך. אבל לא פחות חשוב ללכת לצבא בחיוך. כי כשאתה הולך למקום באהבה ובחיוך, אז אתה גם תחזור עם חיוך. ואתה תרצה ללכת למקום הזה.
כן.
ואתה תאהב את המקום הזה, ואתה תיתן מעצמך מהמקום הזה, וברכתי אותו שיעשה את זה בחיוך, ואני יודעת שהוא אהב את זה.
גלית, את יודעת, בשיחתנו המאוד מאוד קצרה, נראה לי שגם אנחנו וגם המאזינים יכולים להבין מאיפה צמחה אישיות כזאת. לשמוע אותך זה... שיעור לחיים.
גלית אלמן, הבן שלך ברק, רק בן 19, אבל באמת גיבור ישראל, באמת גיבור ישראל, איש מרגש, את מרגשת, אנחנו באמת...
הולכים חיבוק גדול.
חיבוק גדול, השתתפות
בצעה. תודה רבה, שנהיה ראויים להם, באמת.
נהיה ראויים להם, לכל המשפחה תמסרי בשמנו, ותודה רבה רבה ששוחחת איתנו.
תודה לכם.
תודה.
תודה.
ביי ביי.
בוקר טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד. אתה יודע, עורך של התוכנית, שר פלסנר, סיפר לי שביום פתיחת עדותו של נתניהו, כשאתה ועוד שרים וחקים היו שם באולם, הוא היה בהלוויה, ובהלוויה דיברו על זה שהשרים והחקים של הליכוד, במקום להיות בהלוויות שבאותו יום לצערנו הרב היו 3-4 הלוויות, העדיפו להיות שם בבית המשפט, ובעיקר להיראות, כדי שאולי האוהדים, אולי הבן במיאמי, אולי כמובן נתניהו, ירשמו לעצמם, אביחי בוארון ואחרים היו כאן ביום העדות של נתניהו. מה אתה אומר?
קודם כל, סער הוא בחור יקר, בשיחה שקדמה לשיחה הזאת, הוא סיפר לי שאני אכיר המערכת שם, אז אם כבר
נוראים... אל תאמין למילה שלו, אומר את זה לכולם.
יכיר, אבל לא... עדותו נאמנה עליי, שהוא מדבר על זה שכולם בהלוויות, כולם בהלוויה שהוא היה באותו יום, דיברו על זה שהח"כים והשרים העדיפו להיות בית המשפט,
אז זה... רק ציינתי שעדותו נאמנה לכל הכיוונים, אבל אני לגופה של שאלה, זאת שאלה שצריך שתישאל, הכל בסדר. תשמע, אני באותו יום עבדתי עד 5 בבוקר ברצף בכנסת, נסעתי ו2.5 נסעתי, הגעתי 9:30 וחזרתי לדיון בעניין המשפחות השכולות אצל בוועדת חוץ וביטחון בשעה 12 אצל יולי אדלשטיין. הפרק הזמן שהקדשתי לסיפור הזה הוא בערך 1:30, והדבר הזה הוא חשוב מבחינה ציבורית. אני הולך דרך אגב להלוויות, אני הולך להלוויות ואני חומר אבלים, כמובן, זאת חובתנו וזאת זכותנו. אבל יש פה אירוע, והוא אירוע ייחודי ברמה הציבורית שלו, והאמת היא גם אופציה, ברק. לא כל מה שמעניין אנשי ציבור ושליחי ציבור, זה להראות ולהיראות. יש גם עבודה, יש גם עבודה ויש גם מסרים ציבוריים שצריך להעביר.
בבית המשפט, המחוזי בתל אביב?
ודאי.
זה גם עבודה?
אני אומר, יש מסרים ציבוריים שצריך להעביר.
לשבת בבית המשפט, במשפטו של נתניהו, זה מסר ציבורי וזה עבודה?
תן לי.
לא, אני רוצה להבין.
אז אני אענה לך, אני אענה לך. גיליתי, לא לתזמתי, אבל גיליתי עד כמה חשובה עבודת ההסברה והעבודה הציבורית, או המסרים הציבוריים שצריך להעביר. ופה אנחנו מעבירים מסר, בזה שאני וחבריי הגענו לשם. המסר שעובר גם לציבור שלנו, לציבור הרחב, מחנה הלאומי, 68 מנדטים, הוא שאנחנו עם ראש הממשלה במשפט הזה, לדידי, להבנתי, ולא ראש הממשלה לבדו שעומד שם למשפט. זה ראש הממשלה של מחנה לאומי, ראש הממשלה שיש חידושים משפטיים רבים, לדוגמה סיכור רועד, שקונסטרוקציות משפטיות חדשות שנתלות בו, על מנת להרשיעו בדין, שלא בצדק.
תגיד לי,
אחי חברון. אם היה בן אדם אחר...
בדיוק בנקודה הזאת, אני נותן לך להשלים, בדיוק בנקודה הזאת. אתה אמרת...
שנייה, ולכן המסר הציבורי שאני מעביר, זה שלא ראש הממשלה לבדו עומד שם למשפט, אלא ציבור שלם עומד שם למשפט, מחנה לאומי שלם עומד שם למשפט, מחנה שהתגודד סביב ראש הממשלה הזה, ואומר גם לבית המשפט ולמערכת המשפט כולה, טעיתם בשיקול דעתכם, כשלא אפשרתם לראש הממשלה לרדד את העדות, לא לבטל אותה ולא לדחות אותה, אלא להפוך אותה משלושה ימים, 6 שעות בכל יום, ליומיים 4 שעות בכל יום. גם אז לא היה קורה שום דבר. אם הייתם קצת יותר, קצת פחות מידת הדין, הציבור היה מעריך אתכם הרבה יותר. הדווקנות הזאת מלמדת פעם נוספת, בפעם, מי יודע כמה, שהסיפור הוא לא אובייקטיבי. שהסיפור הוא לא נקי,
חבר הכנסת, אביחי בוארון, אני בדיוק את הקטע הזה רציתי לצטט באוזניך, שאמרת, משפט ראש הממשלה הוא משפט של המחנה הלאומי, תגיד לי, אתה קיבלת סיגרים בחינם, אתה קיבלת תכשיטים בחינם, אתה קיבלת שמפניות בחינם, אתה או רגע, אתה או בוחרי הליכוד, בפתח תקווה, חולון, נתניה או אשדוד, קיבלו מתנות במאות אלפי שקלים, למה אתה תופל עליהם את האשמה, למה המשפט של נתניהו והאשמות שהוא מורשם בהם, גם המשפט שלהם?
ברק, אני לא יורד עכשיו לחקר הדין בראיות, וברוך השם, אותנו חינכו, וככה אני מחנך את ילדיי ששונא מתנות יחיה, ולא לקבל מתנות מאף אדם.
לא ממסנה נתניהו, נתניהו לא ממסנה.
אבל, אני לא, זאת אומרת, מה שצריך לבחון פה זה את מידת הדין, את החוק, האם יש מעשה פלילי או אין מעשה פלילי. ואני אומר לך שלתדהמתי לקחת מתנות כאלה ואחרות שאדם קיבל מחבריו ולהפוך אותם לדין פלילי, למעשה פלילי, למחשבה פלילית כרוכה בעקיבו.
אתה מקבל מתנות כאלה? אתה מקבל מתנות במאות אלפי שקלים? אתה חבר
כנסת בוארון.
תגיד ברק, כששלזינגר או כשאתה מסקרים בצורה אוהדת את סיקורך, האם מושא הסיקור יש פה איזושהי הווה אמינא, איזושהי מחשבה שהוא פה עבר עבירה פלילית, שהוא עשה מעשה פלילי? הרי על מה אנחנו מדברים פה? חדשות לבקרים במשך עשרות שנים העיתונות הישראלית, גם היום דרך אגב, סקרת סיקורים מועדים תמורת מידע, תמורת תדרוך כזה או אחר.
אני רוצה להמשיך.
אין פה מעשים פליליים, אבל ככל שאני יודע, יבואו השופטים, יחקרו בדין, והשאלה היא עכשיו לא על האם, השאלה היא על האיך.
ברור. חבר כנסת בורון, אני רוצה ברשותך להמשיך.
יש אצלנו תחושה חריפה, שמי שעומד פה לדין זה הציבור הרחב במטרה...
ברור, ברור, חבר הכנסת ברון, עברת את הנקודה.
שורה אחרונה, יהודה, במטרה להוציא לנבצרות ראש ממשלה מכהן, וזה לא ניתן שיקרה.
ברור. אתמול עוברת הצעה שלך לקיים דיון במליאה במסגרת פיתורי היועמ"שית, שזה נחמד וטוב ויפה ודקלרטיבי והצהרתי. אנחנו רואים שבפועל, כשזה מגיע למעשים... למעשים, מה שנקרא, מעשים, חבריך למפלגה חוששים, קרי הצליח להחתים רק 13 שרים, שאר השרים ברחו, האם אתה לא רואה בזה התנהגות פחדנית, ואני עדין בהגדרתי?
אני אומר לך שני דברים. דבר ראשון, לעניין הדקלרציה של ההצעה הזאת, נוטים להקל ראש בהחלטה של אתמול בערב, אבל ההחלטה של אתמול בערב מכניסה אותנו לדיון מלא במליאה, בשאלת היועצת המשפטית, בסופו תתקבל החלטה על ידי הכנסת, שים לב, על פי תקנון הכנסת, להורות לממשלה לפתוח בהליכים להדחתה. עכשיו ההוראה הזאת, רגע, ההוראה הזאת זה לא בסדר, הכנסת פה כמעין אספה כללית מורה לממשלה, שהוסמכה על ידי הכנסת לצאת למסע הזה או לדרך הזה או להליך הזה.
אבל חבר הכנסת פוארון, אתה ותיק בתחום אפילו יותר ממני, אתה יודע שהממשלה עושה בסוף מה שהיא רוצה. אתה, סיעת הליכוד, לא תחייב את הממשלה, היא גם יכולה למסמץ את זה ולהגיד אין בעיה, נעשה את זה בישיבת הממשלה בעוד חצי שנה או באיזה. בסוף, אם הממשלה רוצה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, יש תהליך מאוד מאוד ברור, יש להעביר מסה של ראיות, ראינו שהשרים לא משתפים פעולה, יש לכנס את ועדת גורוניס, ראינו שזה לא קורה. בסוף, כולם נהנים פה, היועצת המשפטית דרך אגב היא גם נהנית, כי היא מותקפת על ידי הממשלה וזה מחזק אותה במיליה שלה, אתם מוצאים את הכיתור שלכם בכנסת, בפועל זה לא מגיע לשום מקום מעשי.
לא, זה כן מגיע למקום מעשי, ואני אסביר לך גם למה. אתמול הצביעו 51 שרים וחברי כנסת ותמכו בהצעה הזאת. ביניהם אתה רואה את השר אוריאל בוסו משס, ואת ינון אזולאי משס.
אז למה הם לא חתמו? למה הם לא חתמו למכתב של קרי?
ללמדך, שלא הרי חתימה על המסמך של קרי, כי אגב ראית שם גם את יואב קיש, ואת אבי דיכטר, ואת גילה גמליאל, שגם הם לא חתמו על המסמך של קרי. ללמדך, שזה שהם לא חתמו על המסמך של קרי, לא אומר שהם לא יתמכו, וזאת הייתה אחת המטרות של ההצבעה אתמול בכנסת, הם לא יתמכו בממשלה, בעברת היועצת המשפטית לממשלה מתפקידה. זה היה חשוב, כדי שכל שרי הממשלה ושר המשפטים יראו מי ומי ההולכים. וכשאנחנו רואים שהשרים שלא חתמו לקרי על המכתב, עדיין פה במליאה תומכים בהחלטה הזאת, להעביר את היועצת המשפטית לממשלה מתפקידה, גם בממשלה הם מודיעים לציבור ולנו.
תגיד לי,
גם בממשלה הם יתמכו, ולכן אפשר לצאת לדרך בצורה יותר מסודרת ובטוחה.
חבר הכנסת אביחי בוארון, אין לך אמון כמובן ביועצת המשפטית לממשלה, אין לך גם אמון לפי מה שאני שומע במערכת המשפט.
רגע, ברק, לא, למה אתה עושה את זה ככה? ברק, תקשיב, אתה הולך לצהוב וזה לא נכון. היועצת המשפטית לממשלה היא אישה ראויה, ועמדותיה אימה. היועצת המשפטית לממשלה, בעלה הוא גיבור ישראל, בניה משרתים ביחידות קרביות, ואין לי שום דבר אישי.
לא קשור, לא אישי, אין לך, אבל...
בוא נתעמד לתבנית.
בוא, אני רוצה רק בשורה תחתונה, אין לך אמון לא בא ולא במערכת המשפט.
לא, זה לא שאין לי אמון בא. אין לי, תלך ללשון ועדת שמגר, הנשיא שמגר קבע בצורה מאוד מאוד דקה ומדויקת. כשיש חילוקי דעות, דרך אגב, תחשוב עכשיו על העורך דין שלך, כשיש חילוקי דעות ממושכים ומהותיים, המונים שיתוף פעולה יעיל, בין היועצת המשפטית לממשלה לבין הממשלה, או אז הממשלה יכולה
להזכיר לך מה אמר ראש הממשלה על היועץ המשפטי הקודם שאותו הוא מינה, אביחי מנדלבליט?
עזוב את זה עכשיו.
נו, אז מה? אז כולם לא בסדר? כולם לא בסדר? להזכיר לך איזה גידופים חטף אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי הקודם?
ברק, אתה רוצה שאני אקריא לך את רשימת הבגצים, שרשימת התיקים, שהיועץ המשפטית לממשלה לא נתנה לממשלה אפילו ייצוג הוגן, או לחילופין לא יצגרה אותה בכלל. את רשימת החוקים שהיועצת המשפטית לממשלה לא נתנה להעביר. הרי זאת רשימה שאין לה סוף. בגץ הנבצרות, בגץ הסבירות, בגץ דוקטור מינס, בגץ רב פקד סוויסה.
אולי, אתה יודע מה, אתה יודע מה הפרשנות שלי? זה לא שאין לכם אמון בה, אין לכם אמון בחוק. זה דעתי, אין לכם אמון בחוק. היא מפרשת את החוק, ואתם... אבל תשמע, אנחנו לא נצא מזה, כי אנחנו חייבים לסיים, אנחנו נזמין אותך בימים הקרובים לרעיון נוסף, אתה איש מעניין, ולמרות שאתה חבר כנסת נורווגי, אתה עושה עבודה כמו נורווגי פלוס.
אני משתדר למלא את שליחותי נאמנה, ואני אגיד לך משהו.
כן, כן, שפט אחרון, כי חייבים לסיים.
קובע השופט זמיר, שיועץ משפטי לממשלה, הוא משרת ממשלה, והוא צריך לעשות את הכל.
מפרש את החוק, מפרש את החוק. עזוב, אתם מתוסכלים, אתם נגד החוק הזה, מוצאים את הקטע.
אתה לא הבנת, חבר הכנסת בוארון, ברק יחמיא לך, הוא רוצה לגמור אותך בבייס, זה נורא פשוט.
הבנתי. בצורה קטנה, אנחנו, אין לנו דבר נגד היועץ המשפטי, אנחנו רוצים לשרת את אזרחי מדינת ישראל, וממשלה עם אזיקים על ידיה ומשקולות על רגליה, לא יכולה לשרת נאמנה את...
תודה רבה רבה לחבר הכנסת אביחי בוארון.
טוב, שלום שם.
לזכרה של קורין אלעל, שנפטרה הבוקר בגיל 69, את השיר הזה זן אדיר כתב מאיר גולדברג, לחן בביצוע קורין אלעל. כששאלו את מאיר גולדברג מה, למה התכוון המשורר, הוא אמר שהוא כתב את השיר על המין האנושי כולו. בואו נשמע.
אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים, ורוב הזמן מתביישים בגופנו חופרים נקלטים. אנחנו נמלטים ממסיבה משוגעת, נדחקים לסירות משוטים. כל יבשה היא ספינה שטובעת כשחופרים נקלטים. אנחנו
ומפיקים שר פלסנר ואסף נבוא, אחראים על השידור שקד מורה ואיציק אהרון, עורכים בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, מיכל קדוש ואסף חרמוני, אחרינו סיוון כהן, יש שבת שלום, סוף שבוע נעים, תודה רבה שלזינגר,
תודה רבה ברק סרי, תודה רבה לכם,
להתבשר רק בבשורות טובות,
השם מפנק אתכם בצ'אבס.